טוב רבותיי, אנחנו למעשה ממשיכים בנושא של שבוע שעבר, אבל ליתר ביטחון אני אחזור קצת כדי שנדע איפה אנחנו עומדים. אנחנו עוסקים בשיעורים האחרונים בציבור שנקרא הציבור הדתי-לאומי. כפי שהוא מכונה בשנים האחרונות במיוחד. ושבוע שעבר אני הדגשתי עיקרון שהוא מאוד חשוב ומאוד יסודי והרבה טועים בו. הציבור הזה איננו בא, איננו נוצר, איננו חי ומתקיים מתוך שיש פה איזושהי שיטה תורנית שיוצרת אותו, שמדריכה אותו, שמכוונת אותו. הציבור הדתי הזה נוצר אדרבה, הפוך. הוא נוצר מכך שיש תהליך של חילוניות, חילון, כפי שזה נקרא. התהליך של חילון גורם ל רצון להיות קשורים לתרבות המערבית. הרבה יהודים לצערנו בעקבות הרצון הזה של הליכה אחרי התרבות המערבית מפסיקים לשמור מצוות, שזה כמובן הרבה יותר גרוע, אבל יש קבוצה מכובדת, לא קבוצה דווקא מאורגנת בתחילתה, אבל יש, נקרא לזה, מספר מסוים של יהודים שהם מחליטים להמשיך בשמירת מצוות. ואף על פי כן, הם רוצים להיות קשורים, מאורים, בתוך התרבות המערבית. הדבר הזה מביא להרבה מאוד חולשות, גם חולשות בקיום המצוות עצמם, וחולשות עוד יותר גדולות כפי שדיברנו עליהן. אין זו דרך שנוצרת מתוך הדרכה של רבנים. ולכן צריך לחלק בין החברה הדתית, שהיא נוצרת ככה, לבין עקרונות, לדוגמה, מה שקוראים היום עקרונות של הציונות הדתית, במידה שמכירים את העקרונות, שלומדים אותם, אנחנו, ברוך השם, לומדים את הרעיונות של מרן הרב קוק זצ"ל, שהוא התייחס בצורה חיובית לציונות מתוך התורה, כפי שלמדנו בשבוע שעבר. אז יש פה תורה שהיא מתייחסת לגאולה, להקמה של מדינה יהודית בארץ ישראל. אפשר לקרוא לה תורה ציונית, אבל פי שהציונות עצמה באה בהרבה מקרים מבחוץ, היא הושפעה מהחוץ, לכן המושגים שלה הם לא תורניים, אבל יש מציאות של תורה שהיא מוליכה ומכוונת לאותם כיוונים בסיסיים של הציונות, כמובן עם הבדלים גדולים בין התורה הציונית לבין הציונות החילונית. התורה הזאת לא מביאה דווקא למה שנקרא דתיות. מרן הרב קוק זצ"ל שמר מצוות אפילו לפעמים ביותר הקפדה והידור מאשר רבנים אחרים, כי הוא היה צדיק מאוד גדול, היה תלמיד חכם עצום, הוא היה כבר ברמה של קדושה גבוהה, ולכן היו דברים שהוא עשה אפילו שהיו הרבה תלמידי חכמים גדולים שלא עשו. רבינו, הרב צבי יהודה זצ"ל, היה מספר שעוד כשהרב היה בחוץ לארץ, הוא היה כבר רב של עיירה, אבל הוא היה צעיר יחסית, הוא היה מגיע לפעמים לנוח, היה שם מקום שכולם היו באים, כל היהודים היו באים על שפת הים, והרב היה גם מגיע לשם לנוח. טוב, מגיעים לשפת הים, מתרחצים, אז הרבה פעמים אחר כך מתעטפים במגבת. יש מגבת רחצה גדולה ומתעטפים בה, כמו בבגד, נוצרת פה שאלה, האם המגבת הזאת, שיש לה ארבע פינות, היא חייבת בציצית? לא, רוב הרבנים הלכו בשאלה הזאת לכולה, ואמרו, לא, לא חייבת בציצית. הרב, לפני שהוא היה מתעטף במגבת, היה לוקח את המגבת, זורק אותה הצידה ואומר, הפקר. כדי לפתור את הבעיה של הציצית. אף על פי שרבנים רבים אחרים לא היו עושים את זה. אומר, הרב היה צדיק מאוד גדול, והקפיד מאוד מאוד בקיום מצוות. אז בואו נגיד את זה במילים קצת פופולריות. זה לא אשמתו של הרב שהרבה יהודים דתיים שלא הקפידו במצוות היו גם ציונים. הרב הדריך על פי תורה בשלמותה, מצוות בשלמותן, ועל פי זה גם גאולה ויישוב ארץ ישראל בצורה מאוד גדולה ומאוד אמיתית. והוא לא אשם בזה שיש ציבור דתי שלא מקפיד במצוות. גם רבנים אחרים, בדומה לזה. נזכרתי כמה דבר, את הדוגמה של רב נריה בשבוע שעבר, שוודאי שהוא רצה שיקפידו בקיום מצוות, והוא לא שמח בזה שהורידו רמה בדברים האלה. זאת אומרת שאנחנו מדברים על חברה דתית, זו חברה שיש לה בעיה, יש לה חולשה מבחינת שמירת מצוות. לכן קראתי לשיעור של היום לעלות מדתיות לתורניות. כלומר, אנחנו צריכים, כשאנחנו באים פה, אחרי כל השיעורים שלמדנו על מצבים שונים בעם ישראל, אנחנו באים פה להסיק מסקנות. אנחנו בכלל נמצאים בתקופה של בין המצרים, צריך לחזור בתשובה. הרמב״ם כותב שהמטרה של כל הצומות היא לחזור בתשובה, נכון? אנחנו מתאבלים בצום על החורבן, אבל אנחנו צריכים להבין מה אפשר לתקן. אז כשאנחנו רוצים לחזור בתשובה, קודם כל, אנחנו צריכים לחזור בתשובה. אנחנו באים ומצביעים פה על איזשהו חיסרון, על איזושהי חולשה בעם ישראל. אז צריך להבין את החולשה, קודם כל אצלנו. לא לבוא ולהגיד, הוא לא בסדר. אלא מה אני יכול לעשות כדי להיות יותר טוב. כיוון שרובנו קשורים לחברה הזאת שנקראת חברה דתית, אז יש לנו מה לתקן. לכן אני רוצה לבוא היום ויחד איתכם לראות את הנושאים היסודיים שהם פה מהווים חולשות ולדבר על התיקון שלהם. מה פירוש התיקון? התיקון פירושו שיהודי באמת יהיה תלמיד של, או תלמיד של תלמידיו של מרן הרב קוק זצ"ל. שיהודי ירצה לחיות לפי מה שהתורה אומרת. אז כמובן, הדבר הראשון שאנחנו נתקלים בו, וזה יוצא מתוך התיאור ההיסטורי המציאותי של יצירת המציאות החברתית הזאת, הדבר הראשון הוא באמת לחיות לפי הדרכה של רבנים. זאת הייתה אחת החולשות הכי גדולות עד היום של החברה הדתית, שהם אמרו, אנחנו דתיים, אנחנו יודעים לבד להיות דתיים, אנחנו לא צריכים את הרבנים. זו כמובן טעות מאוד יסודית. הרי חז"ל אומרים לנו בפרקי אבות, אפילו אומרים את זה פעמיים, עשה לך רב. הדרכה יסודית ליהודי שרוצה לשמור את המצוות, שרוצה לחיות לפי התורה, הוא צריך רב. לדרך אגב, אני אגיד בקיצור, כיוון שכבר בעבר לימדתי שיעורים שלמים על הנושא הזה, צריך רב חי, עם קשר אישי, תלמיד חכם אמיתי שאפשר לשאול אותו שאלות, צריך לשאול שאלות בהלכה, אדם לא צריך לסמוך על עצמו, צריך לשאול שאלות באמונה, צריך לשאול שאלות במידות, צריך לשאול שאלות בכל תחומי החיים. עשה לך רב. זה צריך להיות רב קבוע, שאדם יכול לבוא ולשאול, כי אם אדם יבוא ויגיד, טוב, יש לי היום באינטרנט, במסונים, בזה, פעם הוא ישאל את הרב הזה, ופעם הוא ישאל את הרב אחר, זה בדיוק מה שחזל אומרים לנו לא לעשות. אפילו במובן הכי פשוט של שאלת רב, במובן ההלכתי, אדם יכול למצוא את עצמו, עושה שני דברים שבאמת סותרים אחד את השני, כי פעם הוא שאל רב אחד, ופעם הוא שאל רב אחר, הוא אפילו לא מבין שיש סתיבה בין שתי הדעות. וזה יכול לקרות לא פחות מזה גם בתחומים אחרים, לא הלכתיים. אז קודם כל עשה לך רב. זה דבר שמדובר עליו הרבה גם בחברה הדתית כבר הרבה שנים. תלמידי חכמים באים ואומרים את הדבר הזה. כדי להיות יהודי נורמלי של תורה ומצוות, צריך בכלל, בכל מקום צריך להיות רב. כל בית כנסת, כל קהילה, כל יישוב, צריך רב. למה צריך רב? כדי לשאול אותו. לא צריך רב כדי שיהיה קישוט. אין, יש מקומות, כותב מרן הרב קוק זצ"ל, שחושבים שהרב הוא מין קישוט כזה. למה? צריך שיהיה, עושים קידוש, צריך שיהיה מישהו יושב בראש, כולם מכבדים אותו, וכן, נותנים לו להגיד איזה דבר תורה, כולם נרדמים בזמן הדבר תורה, לפעמים לא נרדמים, בסדר, אז אפשר להתפלפל בדבר תורה. אבל כשיש שאלות אמיתיות, לא ניגשים לרב לשאול. הרב כותב על זה כבר בספר אין היה, שחייבים, הרעיון של עשה לך רב, זה באמת לעשות על פי הרב. יהודי שלא עושה לעצמו רב, אז הוא, כמו שאומרים, הוא קם על רגל שמאל. יש לו חולשה עצומה בכל התורה שלו, כי הוא לא מומחה לתורה. אמת היא שהרמב״ם כותב שאפילו רב צריך רב. אומר הרמב״ם, הרמב״ם מדייק, מה זה עשה לך רב? כתוב, עשה לך רב או קנה לך חבר, מה זה לעשות את הרב? אז הרמב״ם יש לו פירוש מעניין, מה זה עשה לך רב? אומר, אפילו אם מדובר ביהודי שהוא בעצמו תלמיד חכם, הוא רב עיר נניח. עכשיו, בזמנו של הרמב״ם לא היו טלפונים. הרב של העיר, הוא יכול להיות שהוא התלמיד חכם הכי גדול בעיר. וכשהוא יש לו שאלות, אין עוד מי לשאול. אז אומר הרמב״ם, לרב הזה אני אומר, תיקח לך עוד תלמיד חכם, שנכון, הוא לא כל כך גדול כמוך. אבל אתה תתייעץ איתו. אז מה, הוא לא הרב שלך? עשה אותו לרב שלך. הוא לא באמת יכול להיות רב שלך, כי הוא קטן ממך. אבל אתה לא יכול להסתדר בלי רב. עשה אותו לרב שלך. עשה לך רב. זה היה הפירוש של הרמב״ם שם. כלומר, עד כדי כך שגם אדם שהוא כבר תלמיד חכם גדול, והוא כבר בתפקיד של רבנות, והוא כבר אחראי והכל, הוא גם צריך רב. אבל ודאי שאנחנו אנשים קטנים, אנחנו לא הרבנים של היישוב, של העיר, אנחנו לא הכי גדולים בתורה ומצוות, אז ודאי שאנחנו צריכים רב. ואדם שלא מתייעץ עם רב, אז הוא יקיים את המצוות על פי ההבנה הקטנה שלו, ותהיינה לו טעויות ותקלות וחולשות. ולכן העניין הזה של עשה לך רב הוא דבר יסודי. מה עוד? שיש בזה בעיה נוספת. וזאת בעיה יסודית בגישה לתורה. מה אנחנו אומרים כשאנחנו באים ואומרים שאנחנו רוצים ללכת לפי התורה? לא, אומרים לנו חז"ל, בתחילת פרקי אבות, משה קיבל תורה מסיני. הוא מסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וכך הלאה, וכך התורה מגיעה אלינו. זאת אומרת, כשאדם ניגש לתורה, הוא ניגש מתוך הבנה שיש תורה אלוקית. לגבי הקדוש ברוך הוא, אין לנו ספקות. הקדוש ברוך הוא מדריך אותנו מה לעשות. למה אני אומר את זה? כי הגישה הפוסט-מודרנית, הבאנו בעריכות על הפוסט-מודרניזם בשיעורים קודמים, אבל הגישה הפוסט-מודרנית היא הופכת לאדם את הראש. הגישה הפוסט-מודרנית אומרת לאדם, העיקר, מה שהכי חשוב בחיים, זה מה שאתה מרגיש. זה לא נכון. ודאי, כל בן אדם יקיים את התורה על פי האישיות הייחודית שלו. אבל באישיות של האדם יש הרבה מאוד צדדים, הרבה מאוד גוונים, הרבה מאוד רבדים. למשל, אדם יצא החוצה ביום חם כזה, אחרי כמה דקות הוא יגיד, אני חייב מזגן. הוא מרגיש את זה? הוא מרגיש את זה מאוד. זה דוחף אותו דחף רציני, חזק. זאת האישיות שלו? לא. זאת לא האישיות שלו. זאת הרגשה פיזית, רגשית, זמנית. הוא ייכנס למקום שיש מזגן, הוא ירגיש נוח. אולי אחרי כמה דקות, אולי הוא יחשוב שיותר מדי קר. זאת לא האישיות שלו. באותה מידה כל מיני רגשות שהם יותר עמוקים מהצורך במזגן. אבל רגשות של בן אדם שאומר, היום אני מרגיש כך, מחר אני מרגיש כך, היום נעים לי ללמוד, אולי מחר לא נעים לי ללמוד. היום אני מסתדר עם התפילה, אולי היום אני לא מסתדר עם התפילה. כל מיני רגשות כאלה הם דברים זמניים. הרבה פעמים אנחנו בכלל לא מודעים מאיפה הם הגיעו אלינו. יכול להיות שהם הגיעו מבחוץ. אפשר לעורר לבן אדם רגשות מבחוץ. אפשר להשפיע על הרגשות מבחוץ. הדבר הכי אמיתי לאדם זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. איך הוא יודע מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? מתוך התורה. לא מתוך איך שאני מרגיש, וגם לא מתוך איך שאני אקרא ואני לבד אחליט שהמשפט הזה מדבר אליי הרגע. יש הדרכה יסודית של תורה שמשה קיבל תורה מסיני, יש הדרכה מפורטת של רבנים וגדולי תורה שמכירים את התורה, מכירים את התורה ברוחבה, בעומקה. והדבר הזה הרבה יותר אמיתי לאישיות שלנו מאשר מה שאני מרגיש כרגע. אז נכון, פעמים בן אדם יש לו בעיה. הרב אומר לו, שב תלמד, ואדם מנסה וקשה לו. אז מותר לחזור לרב ולהגיד קשה לי. יכול להיות שבאמת כרגע הוא צריך ללכת לישון, לנוח קצת לפני שהוא יוכל ללמוד. יש בזה הרבה פרטים. לא באתי עכשיו לדבר על כל הנושא של הסלע הרב, שכפי שאמרתי, דיברתי על זה כמה וכמה שיעורים בשנים קודמות. אבל צריך להבין שהיסוד הוא ביחס שהתורה היא אלוקית. התורה היא גדולה. התורה היא אמיתית גם לגבי בפרטיות שלי, היא הרבה יותר אמיתית מכל מיני רגשות והרגשות זמניים שיש בי. זמניים או לא זמניים. אם אדם נמצא מעורה בתוך התרבות המערבית, אז הוא מושפע מהתרבות. אז עכשיו הוא בדיוק בחדשות או באינטרנט או במה שיהיה, הוא קיבל איזושהי שטיפת מוח, והוא בטוח שזה הוא. זה היחס שלו לאיזשהו נושא. אבל התורה אומרת לו אחרת. לכן, השלב הראשון הוא באמת עשה לך רב. תתייחס לתורה כאמת, האמת המוחלטת והאמת שלך. מה פירוש האמת שלך? אמרנו כמה פעמים בעבר, אין מושג כזה אמת שלי או שלך. אלא האמת שהיא גם הכי נכונה עבורך באופן אישי. אם האדם מקבל את התורה כך, בתור דבר השם, אז ממילא הוא מבין שיש מי שמומחה ללימוד תורה, מי שלמד הרבה וקיבל הרבה ויודע הרבה, אז ממנו אני אקבל את האמת האלוקית. אם האדם הולך לפי הפוסט-מודרניזם, אז הוא יגיד, מה פתאום, למה אני צריך רב? הדבר הכי בשבילי זה איך שאני מרגיש עכשיו, הרב הוא לא אני, אז הוא לא מרגיש את מה שאני מרגיש. כלומר, היחס של השל חרב יוצר לאדם את הענבה, את יכולת הקבלה, את היכולת לקבל תורה בצורה אמיתית. ואז הוא מקבל תורה ממי שיודע את התורה, ממי שמכיר את התורה. אם האדם חושב שעיקר זה אני, יש בזה גאווה מאוד גדולה. הפוסט-מודרניזם הוא מאוד גאוותני. יש בזה גאווה מאוד גדולה. וכפי שאמרו כבר חז"ל וכל גדולי בעלי ספרי המוסר, גאווה היא מחסום בין האדם לבין התורה. חז"ל אומרים שאדם שמתגאה, אפילו רוח הקודש, אם הייתה לו, מסתלקת ממנו. זה מחסום גדול בפני לימוד תורה. אז הדבר הראשון, התיקון הראשון, שאדם לא יהיה בחולשה, במה שקראנו דתיות, אלא בצורה תורנית אמיתית, זה עשה לחרב. כמובן, לפעמים לוקח זמן עד שאדם מוצא את הרב שלו, אבל תמיד צריך ללמוד תורה אצל תלמידי חכמים. זה דבר ראשון. דבר שני, ואני הולך פה שוב על פי החולשות שקיימות בתוך הציבור הזה שנקרא ציבור דתי. דבר שני, שהוא כמובן קשור לדבר הראשון, כל הדברים קשורים, הוא עיקרון שאפשר לקרוא לו מחויבות להלכה. מה זאת אומרת? אני כמה פעמים יצא לי כשעסקנו בנושא של שידוכים, שבחורים שואלים אותי איך אני יודע באמת שבחורה רוצה להקים בית של תורה. איך בודקים דבר כזה? לפעמים יש כל מיני הבאות של רצון טוב, של יחס חיובי לדברים, אבל מה יהיה מבחינה מעשית בשטח? אז אני אומר לבחור ששואל אותי שאלה כזאת, תראה, צריך לבדוק קודם כל האם הבחורה הזאת מחויבת להלכה. זאת אומרת, כל מיני דברים קורים בחיים. יקרה שיש שאלה הלכתית לגבי איזה דבר, ואדם יודע שאם הרב יגיד לו אסור, יהיה לו מאוד קשה. יש מצבים כאלה. זה יכול להיות קושי מעשי. כן, אדם פתאום אומר, אומרים לו, שמע, את הדבר הזה צריך לתקן מיד. אז הוא צריך לעזוב את הכל, ללכת, למצוא, לחפש, לרוץ, לעשות. זה יכול להיות קושי כספי. סיפרתי במשך שנים, השנה לצערנו נפטר תלמיד חכם שלימד פה במכון מאיר במחלקה לדוברי אנגלית, רב דוד גולדנברג. אנחנו הכרנו הרבה שנים, הוא היה תלמיד חכם וצדיק, ויצא פעם ש... הוא היה צריך דירה זמנית, ואני הזכרתי את הדירה שהייתה בבעלותי, הזכרתי לו את הדירה שלי. ותוך כדי שהזכרתי לו את הדירה, הייתה שם איזה תקלה, קרה משהו, והיה שאלה מי צריך לשלם את הנזק. אז דיברנו בטלפון, אפילו לא נפגשנו. דיברנו בטלפון, והוא אמר לי, צריך לשאול רב? אמרתי לו, ודאי, צריך לשאול רב. אז הוא אומר לי, יש לך רב שאתה שואל? באותו זמן, הייתה לי איזושהי בעיה, שבדיוק לא היה לי למי לגשת, אז אמרתי לו, למי אתה ניגש? אמר לי, רב פלוני. אמרתי לו, בסדר, אתה יכול לשאול אותו. הוא לא ביקש ממני אפילו לבוא, לא עשה מזה עניין, הרים טלפון לרב שלו, אמר לו, הרב, קרה כך וכך, מי צריך לשלם? הרב אמר לו, אתה צריך לשלם. הוא שילם. לא, שנינו לא היינו עשירים גדולים. אבל הרב אמר לו, אפשר לבוא ולהגיד, תבוא, תשמע, אולי צריך עדים, אולי אפשר להתווכח, שום דבר. שיחת טלפון פשוטה, הרב אמר לו תשלם, הוא שילם. ויש דברים שקשים מבחינה רגשית. היו כבר מצבים שאישה צעירה אומרת, איך אני יכולה אחרי החתונה לחסות את השיער שלי? אני רגילה, יש לי שערות, וכך הלכתי כל השנים בתור בחורה, וזה נעים, וזה יפה. ועכשיו אומרים לי לחסות את הכל. יש לה קושי רגשי. אם יש מחויבות להלכה, אז אדם אומר, אני הולך לרב, ומה שהרב פוסק אני עושה. כמובן, אני יכול לשאול, אני יכול להסביר את הקושי, אני יכול לברר עם הרב בדיוק איך אני יכול לעשות את הדברים, שאולי יש משהו שיכול להקל עליי. אבל יש לי מחויבות מוחלטת, אם התורה אומרת לי, עשה כך וכך, אני עושה. אני לא בא ואומר, אבל העולם המודרני השתנה. שאלת את הרב, הוא מכיר את המציאות, הסברת לו מה הקשיים, אז יש הלכה. ההלכה לא משתנית בגלל שלנו קשה מבחינה כספית או קשה מבחינה רגשית. יש על זה בדיחה מפורסמת. מספרים שפעם במזרח אירופה היה דבר כזה שהיו נוסעים בעגלות ממקום למקום. היו אנשים שקראו להם עגלונים, שהם היו כמו במקום מונית של היום. היו לוקחים את העגלה ומסיעים אנשים ממקום למקום, לפעמים גם מסיעים חבילות או כל מיני דברים. היה מקרה של עגלון שהתחייב להעביר דברים ממקום אחד למקום שני, והוא נתקע בבוץ. והאדם ששלח איתו את החבילות בא אליו בטענות, אתה צריך לשלם לי את הנזק. אז הלכו לרב. והרב אמר, בדק ובירר ושאל, ואז פסק הלכה שבאמת העגלון צריך לשלם. אז העגלון, אחרי שהרב פסק, שילם, אבל אמר, כבוד הרב, אני לא מבין. משונה לי הפסק הזה. אז הרב אמר, מה משונה לך? אני אגיד לך, יש לי שאלה. מתי קיבלנו את התורה? אבל מה פירוש מתי? אחרי שיצאנו ממעמד הסיני, כן נכון, אבל באיזה חודש קיבלנו את התורה? אומר, חודש סיוון? איזה עונה זאת? בקיץ. עכשיו אני מבין. כשנתנו את התורה היה קיץ, אז לא היה בוץ. אני נתקעתי בבוץ. זה כמובן מצחיק מאוד. כן, התורה לא נקבעה, לא לפי לא במיוחד לחודש סיוון ולא לחודש אחר, התורה נכונה לכל הזמנים, והתורה לוקחת בחשבון אם זה קיץ או חורף, אם צריך להתחשב בבוץ או לא צריך להתחשב בבוץ. אבל ככה יש אנשים שאומרים היום, התורה פסקה את הפסק שלה לפני כך וכך 3,000 שנה, היום בתשע"ט זה לא מודרני, זה לא נכון. רבותיי, בדיוק ככה התחילו הרפורמים. ואחרי שהם התחילו כך, הם המשיכו וביטלו את כל המצוות. מי שלא יודע, התנועה הרפורמית אין מצוות, אין הלכות, אין כלום. יש איזה שעושים, איזה טקס, באים, אפילו תפילה הם לא מתפללים מתוך הסידור כפי שכתוב במשך כל הדורות. הם ממציאים לעצמם תפילות. אז מי שיבוא ויגיד שהתורה לא מתאימה לחברה וכדומה ולכן צריך לעשות אחרת, זה לא מחויבות להלכה. לכן אני אומר, הדבר השני, אחרי שדיברנו על הדבר הראשון, שהוא עשה לחרב, הדבר השני, כמובן אפשר גם להפוך את הסדר, אבל הדבר השני הוא שיהיה ליהודי מחויבות אמיתית, מוחלטת להלכות. אדם צריך לדעת ולבוא ולהגיד לעצמו, ולדעת גם כלפי אחרים, שלהיות יהודי, להיות אדם שחי על פי התורה, פירוש הדבר שהתורה היא דבר השם, וכמו שאמרנו קודם, זאת האמת הכי גדולה והכי אמיתית והכי פנימית והכי נכונה לכל אחד ואחד מאיתנו. אז יהודי שמגיש שהיום לא מתאים לו להניח תפילין, ילך וישאל רב. אם משום מה יש איזו סיבה שרב יגיד לו, אז אתה פטור, אז הוא פטור באמת. ואם הרב יגיד לו שהוא חייב, אז הוא חייב באמת. וההרגשה שלו היא פה פרט נכון בתוך העניין, אבל יש קביעות שהיא הרבה יותר אמיתית, וזה פסק ההלכה. לא רק זה, אלא יהודי שבאמת אוהב את התורה והמצוות, הוא מחפש תמיד איך אפשר יותר לקיים ולא פחות לקיים. צריך להיזהר לפעמים, אדם יבוא ויגיד, אני רוצה לקיים המון מצוות, יכול להיות שהוא ייפול, אם הוא לא חייב, אז לפעמים צריך זהירות. אבל הרצון הזה לקיים יותר מצוות, לעבוד את הקדוש ברוך הוא יותר, הוא דבר בסיסי. חז"ל אומרים, יש כבר בימי חז"ל, נהגו עם ישראל, שתקעו בשופר בראש השנה יותר ממה שהיו חייבים. אנחנו תוקעים בשופר גם לפני תפילת מוסף וגם בזמן תפילת מוסף. למעשה היינו יוצאים ידי חובה אם היינו תוקעים רק באחת משתי הפעמים. אבל אנחנו עושים גם את זה וגם את זה. אז הגמרא שואלת למה? עונה הגמרא כדי לבלבל את השטן. מה זה כדי לבלבל את השטן? מי זה השטן שאנחנו צריכים לבלבל אותו? אומר שם רשי, כשהשטן רואה שישראל מחבבים את המצוות, הוא מתבלבל. השטן פירוש הדבר שעם ישראל טוב, אנחנו לא תמיד 100% צדיקים. אז יש נגדנו טענות. אומר רשי, מה מסלק את הטענות? כשרואים שאנחנו אוהבים את המצוות. אנחנו רוצים עוד לקיים ועוד לקיים ועוד לקיים. אז זה מסלק הרבה מאוד מהביקורת שיש על עם ישראל. יש הגמרא שאומרת את זה גם כן בצורה מפורשת, שהקדוש ברוך הוא הרי כותב בתורה ברכת כהנים, יישא השם פניו אליך. אומרים מלאכי השרת, אומרת הגמרא, אומרים מלאכי השרת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לשאת פנים זה כאילו לעשות מה שקוראים היום פרוטקציה. איך אתה עושה דבר כזה? הרי צריך להיות בלי מסו פנים, צריך להיות הכל בצדק ובמה שמגיע, אז איך אתה נושא פנים לישראל? עונה הקדוש ברוך הוא, איך פשוט, מה זה איך אני נושא פנים לישראל? הרי תסתכלו על עם ישראל. אני אמרתי בתורה, כתבתי, ואכלת וסבעת וברכת. אדם אוכל, סבע, הוא חייב לברך ברכת המזון. ועם ישראל מחמירים על עצמם עד כזית ועד כביצה. כלומר, חז"ל תקנו, וככה אנחנו עושים, ככה הלכה, שאפילו אם אדם לא שבע, אבל הוא אכל כזית לחם, הוא צריך לברך ברכת המזון. אז אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, עם ישראל עושים לפנים משורת הדין. הם עושים כאילו פרוטקציה לקדוש ברוך הוא, למצוות. אז ודאי שאני גם עושה להם. אז זה גישה בסיסית נכונה לתורה ולמצוות, אהבת המצוות, ולא רק לקיים את המצוות ולהגיד, טוב, מה שאני חייב אני אעשה, מה שאני חייב כבר עשיתי, זהו, מספיק, גמרתי. אז מחויבות למצוות ואהבת המצוות. אז בינתיים, כבר, מי שילך לפי הכללים האלה, של עשה לחבב, של מחויבות למצוות ואהבת המצוות, הוא כבר התעלה הרבה מעבר למה שיש במה שנמצא בחברה הדתית ברמות הלא מספיק גבוהות ולא מספיק חזקות בעניינים האלה. אבל יש עוד נושא שהוא נושא מאוד יסודי, והוא באמת המציאות הכי עקרונית. זה, על הנושא הזה עוד מעט ניכנס, נלמד פה משהו של מרן הרב קוק זצ"ל. אני רוצה קודם כל להגדיר את הנושא. הגדרה היא לחיות על פי התורה. למעשה אנחנו כל הזמן מזכירים את הביטוי הזה. לחיות על פי התורה, קל מאוד להגיד, לא קל לעשות. מה פירוש לחיות על פי התורה? דיברנו קודם על מצוות, על הלכות, על לשאול רב, יפה. אבל יש נושאים שהם באופן פשוט שייכים להלכה. האם אני מניח תפילין כך או אחרת? האם אני צריך עכשיו לעשות? האם האוכל הזה כשר או לא? ויש נושאים שאדם יכול להגיד זה בכלל לא כתוב בהלכה. תשאל רב, האם מותר לי ללכת למסעדה? מה פרש מותר? אם יש הכשר למסעדה, והכשר הזה הוא הכשר טוב, אז מותר. אתה רוצה להדר, תמצא הכשר מודע. אבל רגע, האם מבחינת המידות וההנהגה וכל החיים שלי, האם זה טוב עכשיו שאני אוכל בבית, אני אקנה אוכל ויש לי אוכל פשוט, או שזה טוב לי לאכול אוכל יותר משוכלל כמו שיש במסעדה? איך עכשיו אני אעבוד את הקדוש ברוך הוא? איך אני אחיה על פי התורה גם בדברים שאין בהם בעיה שיכול להיות שהם אסורים או מותרים על פי ההלכה? יש דברים קטנים ויש דברים גדולים. יש השקפת עולם. וזאת הבעיה היסודית. כשיהודי בא ואומר, אני רוצה את התרבות המערבית. כפי שאמרנו בשיעורים קודמים, התרבות המערבית משפיעה על הדעות שלו, על הכיוון שלו בחיים. גם על הכיוון הרעיוני, גם על הכיוון המעשי. מה אני מחפש? אני מוצף בפרסומת, אז אני מחפש כמו בפרסומת, טוב, לא כל הפרסומת, אבל אני רוצה לעבוד עבודה עם, נניח, יוקרה, להיות משפטן, להיות עורך דין, ואז אני אקבל משכורת טובה, ואחר כך אני אצא, אני אקח חופשה, ואני אצא לבית מלון, אולי אפילו אני אסע לחוץ לארץ, חס וחלילה, זה אסור על פי ההלכה. אבל אני אעשה כל מיני דברים על פי מה שאני רואה בתרבות. השאלה היא איך אדם בונה את המחשבות שלו על פי התורה. ופה יש דברים יסודיים שמרן הרב קוק זצ"ל כתב אותם בתור הערה. מישהו שלח לו חוברת שהוא כתב. והרב כתב על החוברת הזאת הערה, לכן זה נקרא הערת הרב לחוברת. אנחנו לא מכירים היום את החוברת הזאת, אז מישהו שלח אותה לרב בחייו. הרב מגיב פה לחוברת. מגיב פה לחוברת בסגנון יחסית עדין. בטוח אני שדברי הרב הדוקטור הנכבד, הרב דוקטור, יוצאים מלב טהור. טוב, הוא יש לו כוונות טובות, הוא בן אדם טוב, אבל אני רוצה להעיר שדבריו בסעיף י' מסוכנים לנו מאוד. מה הדברים אנחנו נראה בהמשך. בייחוד בזמן התחייה והבניין, וראשית צמיחת גאולת עמנו על אדמת קודשו. אומר הרב, אנחנו עכשיו בתקופה של גאולה. כל מה שאנחנו עושים עכשיו זה הכנה שעם ישראל ילך ויתקדם עד שהוא יגיע לזמן המשיח והלאה. כל זה זה בניין ארץ ישראל ועם ישראל, עכשיו ברוך השם גם מדינת ישראל. אז הוא אומר רב, בזמן כזה אין לנו שום תועלת בהקרמת קרום על המכה. כלומר, יש פה איזושהי בעיה, ומה שאתה מציע, אדון דוקטור, זה משהו זמני, פתרון שלא באמת פותר את הבעיה. לרפואה מקורית ויסודית אנחנו צריכים לשאוף. אנחנו צריכים פה תרופה שהיא תפתור את הבעיה מהשורש. אל הטעות של ההשכלה הברלינית לא נוכל לשוב. אנחנו הזכרנו כמה פעמים את נושא ההשכלה. ההשכלה נוסדה על ידי משה מנדלסון בברלין. הוא חי שם אז בגרמניה. והרב אומר, הייתה להם טעות יסודית, שפה אתה חוזר עליה. עכשיו הוא מפרט. הדברים שאמר הדוקטור הנכבד, כי אמנם יש ליהדות אמונות ועיקרים הנוגעים לדברים שהם למעלה מן הטבע, אך מעולם לא שמה היהדות לחובה על איש להאמין באופן ידוע ומסוים בדברים כאלה. כלומר, כאילו התורה בנויה בהלכות, וענייני אמונה הם לא עקרוניים. ועוד הוא כותב, היהדות מודדת את נאמנות היהודי לדתו לא על פי רעיוניו ומחשבותיו, כי אם על פי מעשיו. אם קיימו את המצוות והחוקים אשר שמה התורה לחובה על עם ישראל או לא. רבותיי, כאן זה נפגש עם הכיוון שקראנו לו דתי. כי מה אומר בן אדם דתי? אני מקיים את המצוות. אני חי לפי ההלכה, אני יודע שצריך לקום בבוקר, להניח תפילין, להתפלל, אני עושה את זה. אני אוכל כשר, אני שומר שבת. אבל מאיפה באות הדעות שלך? מה זה מאיפה באות הדעות שלי? בסדר, כשלמדתי תורה באיזושהי מסגרת. אבל הוא שומע את כל התקשורת, את כל הדברים, הוא קורא ספרות של התרבות המערבית. כל הדברים האלה מחדירים לו דעות. מי אומר שהדעות האלה הן בעייתיות? מה זה מי אומר? אתה שאלת בכלל מה הדעות של התורה? אתה למדת מה האמונה על פי התורה? אתה קיבלת מהתורה מה אמור להיות הכיוון שלך בחיים? קיבלת את זה מהתרבות המערבית. אומר הרב, הרב אומר פה משהו מאוד חריף, אף פי שהוא התחיל בסגנון הדין. כשאמר הרם במן זה הרב משה בן מנחם מנדלסון. כך הרב מכנה אותו כי הוא היה יהודי, אפילו שהתנועת ההשכלה גרמה לאסון בעם ישראל, אבל הוא בעצמו היה יהודי שבאמת שמר מצוות. רק הוא אמר, בסדר, מצוות, אבל תרבות מערבית זה דבר חיובי. כשהוא אמר את הדברים הללו, אז בימי הפריחה של ההתבוללות והתמיעה, היו יודעים שממש הפכו לגויים, היו הדברים לכל הפחות מובנים לאלה שנתרו חם לזה. והם הסתפקו באקסיום הזו, מפני שלמה זה היה מובן להם, למה זה היה מקובל עליהם. מפני שכל הנטייה של התמיעה, אדם שמתבולל, למה הוא מתבולל? הלא היא באה מתוך תכונה שטחית בנפש. כלומר, אדם שמתבלה למעשה, הוא מוותר על עצמו. הוא יהודי. יש לו נפש יהודית, יש לו נשמה יהודית. התוכן האמיתי שלו הוא תוכן של יהדות. אבל הוא שטחי. אז לא אכפת לו על האמת שלו. מה שמשנה לו זה איך הוא מרגיש, נוח לו, לא נוח לו. קשה להסתדר אז בחברה של גויים. אם אדם הופך לגוי, אז הוא מסתדר. זה שטחיות. גם היום, כן, אדם עוזב את היהדות, כי היהדות זה מחויבות. הוא לא רוצה מחויבות. אז זה שטחיות אשר לא תחדור לכל מעמקיה של הנפש של האדם עצמו, ולא תבין את עצמה עד כדי לדעת עד כמה היא מזדייפת במהלך זה. זה זיוף של האדם עצמו. אז אומר הרב, זה לפחות היה מובן, זה לא שזה דבר טוב, כן? זה דבר שלילי מאוד, זה שאדם שטחי ומזניח את עצמו ועוזב את עצמו ונוטש את העומק האמיתי שלו בשביל תרבות זרה. אבל האנשים אז רצו בהתבוללות. כיוון שהם רצו בהתבוללות, אז הניסוח הזה של הדברים, שאדם יהיה יהודי מבחינה מעשית בלבד, זה היה מובן להם. למה? אפשר לבנות חיים כאלה שאדם הוא יהודי מצד המעשים, והוא גוי, הוא אדם של התרבות המערבית, של אירופה, של אמריקה, מצד המחשבות. אבל אומר הרב, היום זה לא הולך. עכשיו נשתנו עלינו הזמנים. ההכרה הלאומית הולכת וחודרת בקרבנו, ואין אנחנו חפצים בהונאת עצמנו כלל. רב כמובן אמר את הדברים האלה בזמן שהציונות הייתה בפריחתה. אבל הדברים נכונים גם היום. אפשר לבוא ולשאול יהודי, האם אתה רוצה להיות יהודי או שלא אכפת לך אם אתה גוי? פעם היו שואלים לשאלה כזאת, תארו לעצמכם שהאמריקאים, הממשל האמריקאי היה בא אלינו ואומר, תראו חבר'ה, אתם יש לכם בעיות, אז היו בעיות כלכליות, ביטחוניות, אנחנו נדאג לכם. אנחנו מוכנים לקחת את מדינת ישראל תחת חסותנו באופן מוחלט. אבל בתנאי אחד, אתם תהפכו להיות חלק של אמריקה. לא תהיה מדינת ישראל, כמו שיש באמריקה 50 ככה מדינות, יש מדינת ניו יורק, מדינת וירג'יניה, מדינה כזאת, מדינה אחרת, אז תהיה עוד מדינה אחת במזרח התיכון. יש להם מדינת הוואי שבאוקיינוס השקט, אז זה המדינה במזרח התיכון. האם אתם מוכנים? אז לא יהיה דגל ישראל, יהיה דגל אמריקה. מוכנים או לא מוכנים? רוב הישראלים יבואו ויגידו, מה פתאום? אנחנו ישראלים, זאת המדינה שלנו. אנחנו מוכנים לקבל עזרה, אבל אנחנו רוצים להיות עצמנו. אנחנו לא רוצים להתבולל. לא, לצערנו, יש כאלה שכן מוכנים להתבולל. אבל יש בהחלט הרגשה כזאת שאנחנו ממילא לא נרמה את עצמנו. הונאה זה רמאות. אנחנו לא נרמה את עצמנו. איך ייתכן, אומר הרב, איך ייתכן הדבר שאנחנו נעמיד את מצב האומה על פי יסוד רפוי כזה, חלש כזה, שהוא מוכחש מכל ההכרה הפנימית שלנו ומכל המסורת והאמונה שלנו? מה זאת אומרת? אומר הרב כך, אתה תבוא ותבנה אישיות, אישיות פרטית, אישיות ציבורית, חברתית, לאומית, בכיוון כזה שמה שמשנה זה רק המעשים, כל שאר הדברים לא משנים כלום. זה לא משנים כלום. אין תרבות לאומית, אין כיוון רעיוני, אתה תתפוס קבוצה של אנשים, תגיד, תשמעו, לא אכפת לי בכלל מה אתם חושבים. העיקר, כולם צריכים ללבוש את אותו בגד. זה אחדות? זה יוצר איזשהו, בסדר, לפעמים יש חברה כזאת מסחרית שאומרת, תלבשו מדים של החברה. הרי יודעים שכל אחד חושב אחרת, כי זה רק עניין מסחרי, זה לא החיים עצמם. החיים הם לא רק עניין של מעשה, הם עניין של מחשבה, של רעיון, של עקרונות, של אמונות. הרב אומר, ככה זה בא מישראל מתחילתו. ישראל הוא גוי צדיק שומר אמונים. אמונה. ואבינו הראשון, אברהם אבינו, נשתבח באמונתו והאמין בשם. היה חשבה על הצדקה. ואין קץ אין סוף לשבח וקילוש של תכונת האמונה המפוזרים, כן, לכל השבחים המפוזרים מספרי קודשנו, וזהו דבר פשוט ומבואה לכל, דרחמן עלי בבית, הקדוש ברוך הוא שואל מה יש לך בלב, לא סתם משהו, הכוונות טובות, אלא האם הלב שלך בנוי על פי התורה, על פי האמונה, על פי האמת האלוקית. ואתה שואל הרב, לעת הבניין היסודי של האומה, אז כולם היה ברור להם בארץ ישראל שהולכים לבנות את עם ישראל כדי להקים מדינה, נבוא אנחנו ונעמיד יסוד מטעה כזה, שדי לנו במצוות אוטומטיות, כך היו כותבים פעם את המילה אוטומטית, כן? אדם עושה מצווה בלי לחשוב, כן? כמו שיש לך מכונה שעושה מצווה, מה אכפת לי? אני לא צריך מכונות שעושות מצווה, אני לא צריך בני אדם שהם מכונות, שיעשו את המצוות מטעם קונסטיטוציה, חוקה, או מקבט לאומית, כך קראו לזה, לא בתור דבר השם ותורתו, אלא בתור מצוות אנשים מלומדה, הייתכן להיות כדבר הזה? זה לא עולה על הדעת בכלל מציאות חיים כזאת, שאין אמונה ומחשבות, אבל מקיימים את המצוות. כן? אז זה ההגדרה היסודית שהרב אומר לנו פה. וזה שייך יותר מאשר כל דבר אחר. כלומר, יהודי לא יכול להיות במובן הזה רק דתי. כי להיות רק דתי ולהיות מלא בתרבות מערבית, פירוש הדבר שהוא אומר, אני עושה מעשים כי הקדוש ברוך הוא אמר, אני מקיים את המצוות כי זאת ההלכה. ומה עם הדעות שלו? מה עם האמונות שעומדות מאחורי המצוות? זה בדיוק מה שנקרא מצוות אנשים מלומדה. כלומר, לקיים את המצוות, כי ככה זה. אז לפעמים אפילו אנשים לומדים, כי נחמד להם לשמוע איזה דבר טובה על המשמעות של המצווה, אבל זה לא מחייב אותם. לא פחות ממה שיש מחויבות למצוות, יש מחויבות לאמונה, לרעיונות של התורה, לתרבות של התורה. זה נקרא לחיות חיים על פי התורה. לחיות על פי התרבות, על פי ההבנה של התורה, על פי הכיוון של התורה, לבנות את החיים על פי זה. זה עבודה מאוד גדולה. נכון, זה לא דבר קל. במיוחד בשביל כל מי שכמונו גדל בכן בתוך התרבות המערבית, אז צריך עכשיו ללמוד את התורה, ללמוד מה התורה אומרת, ואז לבוא ולהתמודד. כי אני, יש לי בראש מהתרבות המערבית רעיון כזה ורעיון כזה, ופתאום אני בא ורואה בתורה שרעיונות האלה, או שהם לא נכונים, או שהם נכונים חלקית, או שהם נכונים רק במצב מסוים, ואני צריך לבוא ולשנות את כל הרעיונות שלי ואת כל המבנה הפנימי שלי, כל המחשבות שלי. אני צריך להתרגל לחיות על פי התורה. זאת עבודה מאוד גדולה. אבל זאת עבודה מאוד אמיתית, כי כפי שאמרנו קודם, אדם צריך לחיות את התורה, כי זאת האמת שלו. כלומר, זאת האמת הגדולה, הכללית, האמיתית של כולם, וזאת האמת של כל אחד ואחד מאיתנו. כמו שראינו עכשיו ברב, שלא לעשות כך, זה לזייף. זה להגיע למציאות שבן אדם לא חי את עצמו בצורה אמיתית. אז זאת העבודה הכי גדולה, זה לוקח זמן. כן? לעשה לך רב אפשר לעשות יחסית מהר. מחויבות להלכה זה גישה עקרונית שאדם יכול לקבל על עצמו מיד ולהתחיל לבצע. אהבת המצוות הולכת ומתקדמת, אבל לבנות את כל המערכת המחשבתית מחדש על פי התורה, זאת עבודה של שנים. אבל צריך לרצות בזה, צריך ללכת בכיוון הזה, צריך לבנות על פי זה את מציאות החיים, את מציאות החברה, כי אחרת, כפי שאומר הרב, זה פשרה מסוכנת, אי אפשר באמת לבנות את החיים בצורה כזאת. אז זה המשימה המרכזית של כולנו, כדי לתקן וכדי לבנות את החברה בצורה של, בתור חברה תורנית אמיתית. בעזרת השם, שנזכה לעשות את זה, ושהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, ועם ישראל בצורה כזאת ילך ויתקדם, כמו שהרב אומר, לקראת הגאולה השלמה, בעזרת השם, במרב ימינו. עד כאן להיום.